כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מורעלים על הקרמלין, כתבתו של יגאל ליברנט מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. הרעלתו של אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה ברוסיה, היא רק האחרונה בשרשרת הרעלות פוליטיות ברוסיה של פוטין. הרעל הוא מסר. לא משנה כמה תיזהרו, בסוף תגמרו לאט ובייסורים. להיות אופוזיציה ברוסיה של ולדימיר ולדימירוביץ' פוטין זו שליחות רק למורעלים לדבר, וזו עובדה היסטורית. בשונה מאימפריות אחרות, רוסיה הקיסרית לא התפרסמה בשימוש ברעלים למטרות פוליטיות. זה השתנה באמצע שנות ה-30 של המאה ה-20, כשהבולשת הסובייטית יסדה מכון רעלים שנועד לטפל באויבי המשטר השוהים בחול. בין היתר ידועים מבצעי הרעלה לחיסול ראשי הגולים הלבנים, בדלנים אוקראינים, ושליטי חסות שניסו להתנער מהאחיזה הסובייטית, כמו נשיא אפגניסטן חפיזולה אמין. היו גם יעדים מפורסמים פחות, כמו בהתנקשות הכושלת והאירונית משהו, במתנקש הגולה של הבולשת הסובייטית, ניקולאי חוכלוב ב-1957. לפעמים הוגש סיוע פעיל למתנקשים ידידותיים, כמו במקרה שבו הרעיל הקגבי הבולגרי את הסופר הגולה גיאורגי מרקוב בלונדון ב-1978, באמצעות מטריה עם כמוסת ריצין. עם זאת, ברוסיה פנימה כמעט שלא הופעל הרעל, למעט אולי בניסיון ההתנקשות הכושל של הקגבי באלכסנדר סולג'יניצ'ין באוגוסט 1971. אלא שמצב העניינים הזה השתנה מאז עבר השלטון ברוסיה לידי פוטין, איש הקגבי לשעבר. פוטין ידוע בחיבתו לרומנטיקת הביון, ואולי זוהי הסיבה שבעידן שלו הרעל זכה בעדנה מחודשת. לרעל ניתן תפקיד חשוב במבצעים הרשמיים של שירות הביטחון הרוסי, ובהם חיסול הטרוריסט האיסלאמיסטי סמיר סלח אבדאללה, אבן חטאב, באמצעות מכתב מורעל באפריל 2002. אבל החידוש הוא השימוש המסיבי ברעל במבצעים רשמיים פחות, בעיקר, אבל לא רק, בתוך המדינה הרוסית פנימה. הפעם, ב-20 באוגוסט השנה, הורעל האדם שהוא הפנים של האופוזיציה הרוסית המודרנית, אלכסיי נבלני, מייסד הקרן למאבק בשחיתות, שסרטוני היוטיוב המושקעים שלה מספרים לרוסים באיזה פאר לא יאמן חיים נבחרי הציבור ועובדי המדינה שלהם. נבלני הוא קוץ חד בגופו של הממסד הפוטיניסטי. משפטן פיננסי בהשכלתו, שחבר לאופוזיציה הליברלית לפני 20 שנה, ובעשור האחרון הפך לנציגה הבולט, בייחוד אחרי הירצחו של בוריס נמצ'וב, סמוך לחומות הקרמלין לפני 5.5 שנים. הסיבה לכך, מעבר לקריזמה הכובשת של הבלונדיני התמיר וכחול העיניים הזה, היא העובדה שנבלני מצא את הנקודה הכואבת באמת של הממסד הרוסי. הוא מצטיין בחשיפתה ברבים של ערוותה הפיננסית של הקלפטוקרטיה הרוסית המודרנית. לכאורה, קשה להפתיע את הרוסים המורגלים כל כך לפאר הקיצ'י של האוליגרכים שלהם. אזרחי רוסיה מקבלים כמעט כמובנת מאליה את השחיתות של פוליטיקאים ועובדי מדינה, ולא מרימים גבה שעה שהפטריארך הרוסי ובחירים אחרים בכנסייה מתניידים ברכבי פאר מנקרי עיניים ועונדים שעונים בשווי מאות אלפי דולרים. אלא שנבלני ואנשיו מתמחים במעקב אחרי נתיבי הכסף, בגילוי חברות הקש והמכרזים המחורים מראש, בשימוש יצירתי במעקב אינטרנטי אחר מטוסיהם הפרטיים והיאכטות של עובדי המדינה הצנועים, ובסריקה מדוקדקת של הפרופילים שלהם ושל בני משפחותיהם ברשתות החברתיות, ובעיקר הם מיטיבים להגיש זאת לצופה באופן מסקרן ונוקב. אחרי שצפו בסרטוני החשיפה של הקרן למאבק בשחיתות, הרוסים הנדהמים מבינים שהם רק חשבו שהם יודעים כמה עושקים אותם, והזעם העממי על מפלגת הנוכלים והגנבים, הכינוי שהדביק נבלני למפלגת השלטון, רוסיה המאוחדת לפני כעשור, הולך ומצטבר. ב-2013 נבלני התמודד על ראשות העיר של מוסקווה, אחד התפקידים הבכירים במדינה, וגרף 27% מהקולות, מה שהזניק אותו מעבר לשאר המתמודדים, זולת מועמד השלטון. אלמלא כיפוף יצירתי של חוקי הבחירות, סביר להניח שהוא היה זוכה בסבב הבחירות השני, ומנצח את סרגי סוביאנין, המכהן מאז כראש משאבת הכסף, המכונה מוסקווה. מאז, הממסד הבין שאין לו לשחק עם נבלני במשחקים פוליטיים, שכן ההימור גבוה מדי, פוסל את מועמדותו בקביעות בכל מערכת בחירות. הרעלה מול המצלמות. נבלני כבר קיבל מספיק סימני אזהרה. לפני עשור נפתחה נגדו סדרת משפטים פליליים לכאורה, שהיה ברור לכל שהם פוליטיים. הוא יצא מהם באור שיניו, כשעשה שימוש מוצלח בעתירות שהוגשו לבית הדין האירופי לזכויות אדם, ואף אילץ את המדינה לשלם לו פיצויים בגין תביעות השווא. עם זאת, המערכת הצליחה לכלוא את אחיו הצעיר אולג ל3.5 שנים, שנה וחצי מתוכן בבידוד. אלכסי עצמו בילה 474 ימים בבית הסוהר ובמעצרי בית בשנים 2011 עד 2019. סימני אזהרה אחרים כללו אין ספור פשיטות על משרדיו, בהן בדרך קבע הוחרם לצמיתות ציוד יקר, עיכול חשבונות בנק, תחקירים מפוברקים וצהובים מאוד עליו, על פני משפחתו ועל עמיתיו, תקיפות פיזיות שבאחת מהן ניזוקה עינו, ניסיון הרעלה בשנה שעברה בשעה ששהה במעצר מנהלי, רדיפה מתמדת של רשויות החוק הרוסיות וריבוי תביעות אזרחיות ממקורבי הממשל שנועדו לרושש את ארגונו. האחרונה, לפני חודשים אחדים, אכן הביאה לפירוקה הפורמלי של הקרן למאבק בשחיתות ולהקמתו של גוף ארגוני חלופי. אך נבלני בשלו. השלטון הרוסי יכול להקות אותו, לאסור אותו, לקנוס אותו, להרעיל אותו ולהחזיק את אחיו כבן ערובה, אבל הוא לא עוזב את רוסיה כמו רבים מהאופוזיציונרים הבולטים האחרים ולא מפסיק לתקוף. לחשוף, לארגן מחאות המוניות ואף לחבל בסיכוייהם של מועמדי השלטון להיבחר למשרות שונות ברחבי רוסיה. לשם כך, הוא ואנשיו הגו תוכנית מקוונת של הצבעה חכמה שנועדה לחסום את מועמדי רוסיה המאוחדת בכל התמודדות אזורית ופדרלית, תוכנית שאכן מתחילה להניב פירות מדאיגים בעיני השלטון. וכך אנו מגיעים לעיר טומסק שבמרכז סיביר, לשם הגיע נבלני לפני כשבוע לצורך עריכת תחקיר חשיפה והסברת ההצבעה החכמה שלו. מזרח סיביר, נזכיר, בוער כבר יותר מחודש במחאה המונית מתמשכת אחרי הדחתו ומאסרו של מושל אהוד בידי הממשל הפדרלי. נראה שהגעתו של נבלני לאזור הרגיש, ועוד לאור ההתרחשויות המאיימות בבלרוס השכנה, הבהילה מישהו חשוב דיו שפקד על הרעלה שנייה, רצינית בהרבה מהראשונה. זו הייתה פעולה נואשת, מפני שהיא הציגה את השלטון במערומיו. בעידן המידע הזמין באורח מיידי, המון פרטים שבעבר התרחשו תחת מעטי חשאיות נחשפו כעת בזמן אמיתי, באמצעות מצלמות הטלפונים של אנשי נבלני ואזרחים מן השורה. עובדת המעקב המתמיד שמבצעת הבולשת הרוסית אחרי נבלני ואנשיו, רפיון הידיים של הרופאים המטפלים שציטו במבוכה להוראות המבולבלות למדי שהגיעו מהקרמלין, ושקרים בוטים ומגוחכים שקידמו אמצעי התקשורת השייכים לשלטון. איחולי החלמה לפצועים. זה לא תמיד היה כך. בסוף מאי 2003, יורי שצ'קוצ'יכין, עיתונאי אופוזיציונרי ופוליטיקאי ליברלי לשעבר, שחשף בפני קוראיו את התככים הפנימיים של הקרמלין, התחיל לגבוע לפתע ומת בתוך שבועיים, כשהוא מפגין סימנים דומים להפליא להרעלת נוביצ'וק, הרעל שבו הורעלו בהמשך, במרץ 2018, המרגל לשעבר סרגי סקריפל וביתו יוליה בסולסברי שבאנגליה. אבל אז הדבר לא משך תשומת לב רבה, מלבד זו של חבריו ועמיתיו הקרובים. גם ההרעלה של בחירת העיתונאים האופוזיציונרים, אנה פוליטקובסקיה בספטמבר 2004, שעה שטסה לנסות להידבר עם טרוריסטים צ'צ'ניים שהשתלטו על בית הספר בעיר בסלן, גם הוא לא עורר מהומה יתרה. כמו נבלני, גם פוליטקובסקיה לגמה תה בטיסה, היא נמנעה ממזון לא בדוק כי הכירה את הסכנות האורבות לה. פוליטקובסקיה שרדה בקושי עם נזק בכבד, בכליות ובמערכת האנדוקרינית, אבל המשיכה במפעל חשיפת פשעי המלחמה הרוסיים בצ'צ'ניה. שנתיים מאוחר יותר, באוקטובר 2006, רוצחים סחירים ירו בה למוות, שעה שנכנסה למעלית בבניין הדירות שבו גרה. העיתונאי המפורסם הבא שהורעל היה ולדימיר קרה מורזה, מקורבו של האוליגרך הגולה מיכאל חודורקובסקי, ורכז הארגון האופוזיציונרי רוסיה החופשית. גם הוא זכה להתוודע למוות מקרוב, כנראה בשל תפקידו בקידום חוק מגניצקי, אוסף של סנקציות אמריקאיות על בכירי הממשל הרוסי, בגין הפרה בוטה של זכויות אדם. קרה מורזה הורעל פעמיים, במאי 2015 ושוב בפברואר 2017. בשתי הפעמים מצבו הוגדר קשה מאוד ובשתיהן שקע בתרדמת, אבל שרד נגד כל הסיכויים. הוא הבין את הרמז והסתלק מרוסיה. גם מקורביו של נבלני זכו לטעום רעל. סרגי מוחוב, אנתרופולוג מפורסם ובעלה של אחת הפעילות הבחירות בקרן של נבלני, נדקר ברחוב במזרק מלא בנוזל. התוקף נמלט מן המקום ומוחוב הספיק להזמין אמבולנס לפני שאיבד את הכרתו. הרופאים לא הצליחו לזהות את החומר, אבל מוחוב התאושש יחסית במהרה ורק סבל מחולשה וסחרחורת במשך כמה ימים. האחרון להיות מורעל, לפי נבלני, הוא פיוטר ורזילוב, לשעבר חבר בלהקת פוסי ראיות המפורסמת, שיסדת מדיאזונה, אתר חדשות אינטרנטי מצליח וביקורתי מאוד כלפי המשטר. בספטמבר 2018, ורזילוב הושפז במצב קשה בבית חולים מוסקבאי, כשהוא סובל משיתוק, עיבוד ראייה ויכולת דיבור. גם הוא, כמו נבלני כעת, פונה אל בית החולים סריטה שבברלין, והצליח להשתקם. בכל פרשות ההרעלה הללו, הרשויות הרוסיות הכחישו מכל וכל את הימצאות הרעל בגופם של הקורבנות. איש מן התוקפים לא הותר, ותיקי החקירה לא נפתחו, או לחילופין נסגרו חיש מהר וללא תוצאות. ההרעלות של מי שהמשטר הרוסי חפץ ברעתו לא מוגבלות כידוע לגבולות הפדרציה הרוסית, אם כי ייצואן לחול זוכה לתשומת לב רבה יותר. כל העולם רותק לפרשת הרעלתו של איש הבולשת לשעבר, אלכסנדר ליטביננקו, בלונדון בפברואר 2016, ולניסיון ההרעלה הכושל של המרגל הגולה סקריפל וביתו ב-2018. ראוי להזכיר גם את הפרשה המהדהדת של הרעלת המועמד הפרו-מערבי לנשיאות אוקראינה, ויקטור יושצ'נקו, זמן קצר לפני הבחירות. בחמישה בספטמבר 2004, יושצ'נקו נפגש עם ראש שירות הביטחון האוקראיני בווילה של סגנו, שם הוחדרה לגופו כמות גדולה של דיוקסין, רעל שפגע אנושות בתפקודו ואילץ אותו לצאת לטיפולים באוסטריה ובשוויץ. המראה החיצוני של יושצ'נקו, גבר נאה ופוטוגני, הושחת קשות, והוא מתאושש מן ההרעלה עד היום. החשד המיידי נפל על המועמד המתחרה והפרו-רוסי, ויקטור ינוקוביץ', שהפסיד אז, ולאחר שבכל זאת נבחר אחרי כהונת יושצ'נקו, הודח במהפכת 2014 ונמלט לרוסיה. כאמור, הממשל הרוסי מקפיד להכחיש מעורבות בפרשות ההרעלה. דובריו תמיד מאחלים רפואה שלמה והחלמה מהירה לכל הקורבנות, אבל הדברים תמיד נאמרים בחצי קריצה. איכשהו, הסוכנים המעורבים בפרשות הללו בחול זוכים למעמד של גיבורי רוסיה. איש שירות הביטחון הרוסי, אנדרי לוגובוי, שהואשם בידי הרשויות הבריטיות ברצח ליטביננקו, אפילו מכהן כיום בפרלמנט הרוסי. קדוש מעונה או גיבור נשכח. הרעל הוא כמובן לא האיום היחיד שמרחף מעל ראשם של מתנגדי השלטון הרוסי הנוכחי. פוליטקובסקיה נרצחה בסמוך לביתה. נמצ'וב נורא למוות ממש מול הקרמלין, אבל הרעל הוא מסר. לא משנה כמה האופוזיציונר יקיף את עצמו בתומכים, לא משנה כמה ייזהר, חייו תמיד בסכנה, וסופם יהיה איטי ומייסר. ימים יגידו אם רופאי בית החולים הברלינאי יצליחו לרפא את נבלני כפי שריפאו לפני שנתיים את פיוטר ורזילוב. אם נבלני יתאושש, סביר להניח שימשיך בשלו והתמיכה בו תלך ותתרחב. בעיני רוסים רבים דווקא בו מתרכזת התקווה למעבר שלטון לא אלים כאשר יסתיים עידן פוטין. לשאלה המרתקת יותר היא מה יקרה אם חלילה ימות. התרחישים הצפויים נעים בין מחאה כוללת שתרעיד את רוסיה ותרומם את נבלני למעמד של קדוש מעונה, לבין התעלמות ציבורית אדישה. תלוי במידת האופטימיות של החוזה לגבי עתידה הדמוקרטי של רוסיה. דבר אחד בטוח, אלה ימים מלאי חשש במסדרונות הקרמלין. מורעלים על הקרמלין. כתבתו של יגאל ליברנט מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.